הרב בני לאו.
פרק למד א' הוא מהפרקים שלעניות דעתי הוא מהברורים ביותר ששייכים לתקופה הראשונה של ימי יושיהו, כשירמיהו מלא השתוקקות לשיבת ציון. אמרתי בפרק הקודם, בפרק למד, שאולי גם פרק למד שמדבר על הפחד של נפילת אשור ועליית בבל, גם הוא אולי יכול להילמד יחד עם למד א' בתקופה רבת הדרמות ההיסטוריות של נפילות אימפריות והשתנותם. הפרק שלנו יותר בוודאות, אנחנו צריכים לומר שזאת נבואת השיבה של שבטי הצפון של עשרת השבטים, כשירמיהו מטייל ברחובות השומרון והגליל ואומר להם, הגיע הזמן לחבור בין בני רחל ובני לאה, השעה עכשיו כשרה לכך. התשתית הארגונית באפרים הייתה צריכה מישהו שיכוון אותה. תחשבו שעברו כל כך הרבה שנים מאז חורבן אשור, שומרון כבר הייתה פחווה אשורית, לא היה לה שום מעמד. יושבי הארץ הוותיקים, אלה שלא יגרו יחד עם המאגרים החדשים השומרונים, גרו בכפיפה אחת, היה להם שלטון אשורי, אבל הם היו חקלאים שחיו אחד בעיר, שניים ממלכה, הסתרעו על כל רחבי הצפון, ועכשיו מהפכות עולמיות, אשור נופלת, בבל עולה, אין ביטחון, כולם רועדים, ויושיהו מזמין את כולם לבוא תחת כנפיו, להיות ממלכת דוד, ממלכת שלמה, שווים הביתה. היינו בפרק ג', שמענו כבר איך כולו פונה אל ממלכת השומרון, וגם אצלנו פרק למד א', צריך להמשיך אותו בקו רציף מפרק ג', איך שירמיהו ממשיך לרצות ולאהוב ולפתות את עשרת השבטים הגולים, בואו הביתה. תקשיבו למילים האוהבות של ירמיהו, כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם מאבטיח, על כן משחתי חסד, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תתאחרמים בערי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו, כי יש יום קראו נוצרים בער אפרים, קומו ונעלה ציון אל הר השם אלוהינו. הפרק פותח בהבטחה שערי שומרון ינטעו, פריים יזכה להתחלל במובן החיובי, כלומר הוא יעבור שלוש שנות עורלה ויגיע לחילול הכרם בשנה הרביעית. איזו חגיגה גדולה שאפשר ליהנות מפירותיה של השומרון בלי לפחד מיד האויב. הר אפרים חוזר לחיים. זאת קריאה חגיגית של ירמיהו לחידוש האחווה בין יהודה לשומרון. הכרת שומרון שהיא חלק מהשכינה, לא רק יהודה היא הממלכה. השומרון היא בוודאי ביתו של השם, אותו בית עתיק עתיק שראינו כבר את הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא שוכן בו גם ביהודה גם בשומרון. הפסוק הזה כולו נמצא בתוך ממלכת הצפון, הוא פונה אל כולם ואומר, כדאי לכם לטעת כרמים בערי שומרון, כי אנחנו ממוקמים בכל מקום, אין לנו גבולות שמבדילים בין בני רחל ובני לאה. הפרק הזה, כמו בפרק ג', משתמש עוד ועוד בשם יעקב. יעקב הוא האבא הקדמוני של ממלכת הצפון. ממלכת הצפון שכל כך הייתה מסוכסכת עם מסורת בית דוד של יהודה וירושלים, כל כך מסוכסכת עם בני לאה, הם שומעים שאנחנו חוזרים הביתה ליעקב. יעקב הזה לוקח אותנו לבית אל, ועכשיו הוא מקבץ איתם ביחד, כולם ישובו. תראו את הפסוקים איך שהוא מתאר, כי בצתי מצפון מירקתי ארץ, בם עיוור ופיסח הרע ויולדת יחדיו, בבכי יבואו, בתחנונים הובילם, הוליכם אל נחלי מים, הייתי לישראל לאב אפרים, בחורי. תשמעו את ירמיהו אומר בפרק למד א' לאפרים, בחורי. איך אפשר להגיד דבר כזה בירושלים? נבואת ירמיהו מכריזה כי במאבק הענק ההיסטורי בין יהודה ליוסף מי הבכור, בין אפרים הממשיך של יוסף לבין יהודה, אפרים נבחר לבכורה. זה כל כך מעניין הביטוי הזה. כשאתם קוראים בפירוש של הפרק שלנו את רד"ק על המילים הלוך וקראתה את הדברים האלה צפונה שנאמרו לנו בפרק ג', אומר רד"ק, אני מקריא מתוכו, אינו אומר לנביא שילך צפונה במקום שגלו עשרת השבטים, אלא הלוך פירושו זירוז, ומה שאמר וקראת שיקרא את הדברים האלה בירושלים לזקני יהודה. למה רד"ק אומר את זה? כי הוא מבין שההליכה אל ארצות הצפון הן לא קשורות אל החוויה הזאת שלנו, כי הם כבר לא שם. אבל להבנתי, ההליכה של ירמיהו דווקא לצפון, זה בדיוק הסיפור של הוא יושב בענתות, ארץ גבול בנימין, הוא יושב בין ירושלים לבין השומרון, והוא מזמין אותם לשוב הביתה. קטונתי מלחלוק על הרד"ק, אבל אני מציע לכם את האופציה הזאת, לשמוע את ירמיהו כאן, ממש ממש משוטט בחוצות השומרון, הגלבוע והגליל, הולך וקורא להם, ממש כשמרו כרועה עדרו, פדה את יעקב, מזמין את כולם כולם לבוא הביתה. ואז, מגיעים הפסוקים שכל כך אהובים, כל כך מוכרים, כל כך מעוררים רגש, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ירמיהו, שהוא הרוח הגבית של יאשיהו, לתקן את הלאום, להחזיר את כולם הביתה, הוא מדבר עכשיו אל בניה של רחל. אתם זוכרים כל כך טוב, בניה של רחל זה אפרים ומנשה, שבטי יוסף, הנחלה שלהם כבר הלכה לאבדון על ידי האשורים, והוא עכשיו מסתובב שם ואומר ברמה נשמע, ברמה זה בארץ בנימין, והוא מזמין את רחל לבכות על בניה, למען להינחם. הוא אומר, אנחנו הילדים שלך, אנחנו הילדים של רחל, ואנחנו מצפים שאמא תעמוד על משמר חייה של בניה. הוא הבטיח לבנים הרי שעוד איתו כרמים בהרי שומרון, אף אחד לא יגלה אתכם עוד פעם. ועכשיו הוא אומר, כל הגולים שעברו דרך הרמה, הגולים שעברו לארץ צפון מממלכת האשור, הם יחזרו. שיירת הגולים היא לא שיירת הגולים של התקופה שאחרי חורבן יהודה, אלא שיירת הגולים שהלכו בדרך אפרתה. אנחנו יודעים שיש אלף ויכוחים, מה זה הכל ברמה נשמע רחל מבכה, מתווכחים כל כך הרבה, איפה נמצאת, איפה מקום הקבורה של רחל, שהוא קובר אותה בדרך אפרתה, היא בית לחם. נוגה ראובני, מאוד מאוד יפה, יש לו מאמר בתוך ספר אור חדש על ספר ירמיהו, אז יש לו שם פרק על מצבת קבורת רחל, והוא מזהה את המצבה בנחל פרת, בפרה, ושם, ליד עין פרה, ממש שם הוא מזהה את קבורת רחל שמבכה על בניה. יש מאמר של יואל אליצור על כל ברמה נשמע, מקום קבורת רחל. כל החוקרים בני זמננו, ממקומות שונים, מהשקפות עולם שונות, די מסכימים שקבר רחל של בית לחם של היום, היא לא הנקודה הבטוחה בקבורת רחל הקדמונית של ימי ספר בראשית, ועכשיו האזכור שלה בספר ירמיהו. רחל מבכה על בניה הגולים צפונה בממלכת בנימין והשומרון, ופונה ירמיהו, שוב אני אומר, אל הילדים, הוא פונה אל האימא שלהם, ואומר, תעמדי על המשמר, תעמדי על המשמר, והוא ממשיך הלאה, אני ממשיך בפרק, שמוע שמעתי, אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר כעגל לא לומד, השיבני ואשובה כי אתה השם אלוהי, הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד, על כן המו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם, איזה פסוקים כל כך מופלא, מופלא את השירה של ירמיהו, איך הוא אומר לנו, אפרים מתנודד כעגל לא לומד, אחד מהפסוקים הכי יפים בסנגוריה של נביא על ישראל, הוא אומר לנו, תסתכלו על אפרים, אפרים שבטי הצפון, הוא אומר כמו עגל בן יומו, שעוד לא מסוגל לעמוד, ישראל, אלה שבשומרון, שהיו אי פעם, בתקופה שלפני הגלות, בספר הושע, אמר להם הושע, אפרים, עגלה מלומדה, אוהבת לדוש, הוא אמר להם, בדיוק הפוך, הם יודעים טוב מאוד לעשות את הזדונות שלהם, וכאן בא ירמיהו, 100 שנה אחרי הגלות, 4 שנים אחרי הושע הנביא, ואומר, לא, עגל רך, עגל בן יומו, עוד לא מסוגל לעמוד, מה הוא אומר לאמא שלו, העגל הזה, יסרטני ויבשר, אני רוצה שתלמדי אותי אמא, השיבני והשובה, הוא מתרגם את הנבואה שלו, כי אתה השם אלוהי. ירמיהו מחדש פה חידוש ענק בפנייה של בני אפרים להשם, כל גולי השומרון, הוא אומר להם, השיבני, במילים שלו, אתה תתחיל, קח אותי הביתה, אני מבטיח להשתפר, נשאתי חרפת נעוריי. הוא שומע את הבכי של העגל שלא לומד, וההורה, בשמו של הקדוש ברוך הוא, אומר הבן, יכיר לי אפרים, נכון, גם אם הוא ילד שעשועים, עושה לפעמים שטויות, אז מה? מדי דברי בו, זכור, הסגרנו עוד. האבא מתגעגע, ההורה מתגעגע לבן, ככה לב השם מתגעגע לבניו הגולים, רחם הרחמנו נאום השם. זוהי הפסגה של אהבה שירמיהו משמיע לשבטי הצפון. והוא ממש מסיים את הפרק בהתעוררות. על זאת הקיצותי, ואראה ושנתי ערבה לי. אין לנו עוד דבר כזה בכל ספר ירמיהו, שפתאום יש לו שינה ערבה. הנה ימים באים נאום השם, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, והיה כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ ולהרוס ולהביד ולהרע, כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאום השם. פתאום מתעורר ורואה את כל מה שהוא ראה מפרק א', נבואת המקל השקד, שאומר שיהיה רגע של נטישה ונטיצה, יהיה הרס ואובדן, אבל תהיה בנייה ונטייה. וירמיהו מדמה פה שהנה, הקדוש ברוך הוא ממהר לנחם את עמו, וימי יושיהו הם הימים של הנחמה, שאותם הוא ראה ואותם הוא דימה, מרגע פתיחת עיניו. עוד הערה קטנה אני אומר לסיום הפרק, שאני מפרש את רחל מבכה על בניה, על ממלכת הצפון, אני יודע שאני מערר על אולי הדרמה הגדולה של הפרשנות הרגילה במסורת ישראל, על קבר רחל שמלווה את ישראל שגולים אחרי חורבן הבית, שיירת הגולים של נבוזרדן שעושה את דרכה לבבל. אנחנו שומעים היטב היטב את קולו של רשי, שאומר על ספר בראשית, אני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. אומר רשי שם בבראשית פרק ממחת, דע לך, אומר רשי בשמו של יעקב שמדבר עם יוסף, דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן, היו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה, ומבקשת על בני הרחמים שנאמר כל ברמה נשמע, והקדוש ברוך הוא משיבה ואומר, יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. רשי שמביא את המדרש הזה, הוא כל כך עוצמתי, מאות מאות רבות בשנים, רשי הזה השפיע על דמעת היהודים בכל הדורות, שיצרו את נקודת הקבר בבית לחם יהודה, וקידשו אותו בקדושת עולמים, כאם רחל שמבכה על בניה. אנחנו זוכרים אפילו, עוד בזמן שיצחק רבין, זיכרונו לברכה, חתם על הסכם שלום עם ערפאת, אז הגיעו לאזור בית לחם, ואז, רבין שמע את קולם של אלה שביקשו ממנו, היו כמה קולות כאלה שפרצו וביקשו, אתה לא יכול לעזוב את אמא רחל, אנחנו צריכים אותה אצלנו. מספרים שמנחם פורוש פרץ ובכה, חנן פורט מספר את זה, ואז מתוך הדמעות של אותם אנשים שבחו, שאמא תישאר אצל הילדים שלה, רבין שינה את צבעו, ממש הסמיק והחביר, ואז הוא אמר, קבר רחל, יישאר בידינו. הרגע מאוד מאוד מלא משמעות בקשר הזה שילדים לא יעזבו את אמא שמעולם מעולם לא עזבה אותם.